צריכים טובים, השיחה הזאת תוכננה, או מישהו לי לתת אותה לפני כמה ימים, בסוף התווסף איזשהו מרכיב קצת יותר, תוספת קצת מעשית, אבל השיחה לא נועדה בשביל המרכיב הזה, היא נועדה בשביל, לגופו של עניין, היא תוכננה כמו במנותק. אנחנו נמצאים כאן בחודש אלול, בחודש אני לדודי ודודי לי, בחודש שהוא גם כן כמובן תחילת הכניסה לישיבה למי שהצטרף עכשיו בשנה א', תחילת השנה למי שחזר בשנים בין ג' ד', עדיין בעצם נמצאים בתקופה שבו עבודת השם שלנו והכניסה לישיבה אמורה להיות במלוא התנופה. אומרת הגמרא במגילת רחוב זין, דרש בעל כפרה, מה דכתיב, ויסוב את בית השם ובית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש, בית השם זה בית המקדש, בית המלך הם פטרין של מלך, קריאת הממשלה, כל בתי ירושלים כמשמען, ואת כל, מה כל משם, מה זה כל בית גדול, ואת כל בית גדול שרף באש, רבי יוחנן ושוב בן לוי, חד אמר מקום שגדים בו תורה, וחד אמר מקום שגדים בו תפילה. מה דבר תורה דכתיב, השם חפץ מן צדקו, הגדיל תורה ויאדיר, ומה דבר תפילה דכתיב, ספרה שעשה לאישה, ולאישה דבר, ברחנו דבר. בקיצור, אומרת הגמרא שמה, שיש שתי הגדרות בית גדול. אחד במדרש, ואחד בית כנסת. ובעצם, כל מי שבא ונכנס מצד הבניין הזה, נכנס לבית גדול. בית גדול, גם במובן של בית שמגדים בו תורה, והתקווה והציפייה והשאיפה היא שכל מי שכמו מצטרף כאן וחובש את הספסלים, שמנסה להגדיל תורה או להדיר אותה, גם להגדיל, גם להאדיר, להפוך את התורה שלו למשמעותית, לעמוקה, לרחבה, ומעבר לכך, לא רק שהוא מנסה להגדיל תורה, הוא גם מנסה להגדיל תפילה. שהוא מנסה לעשות דברים גדולים ונשגבים על ידי תפילתו. ואז בעצם לא רק שאנחנו צריכים להתמקד בעבודת השם בתורה, שכמובן גם את זה צריכים לעשות, אלא גם להתמקד בעבודת השם של תפילה. ואם אנחנו מסתכלים על יום כיפורים וראש השנה שקודם לה, ימים שוודאי וודאי התפילה עומדת במרכזם, צריך מהעבודה לקראת הימים הנוראים, זה גם כן לחשוב ולדון בעניינים שם, קצת את הדעת. אומרת הגמרא בסוף ראש השנה, אולם יסדר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל, יסדר בתפילה בחלק, במובן שיהיו תפילה, להבין מה אתה אומר, למה אתה אומר, מה התכלית, מה המגמה, אחרי זה גם לחשוב על כל עולם התפילה כשעצמו, דהיינו להבין מה בכלל מגמת התפילה או מטרתה. אפתח בגמרא קצת מפתיעה, ציטטתי את זה בחוג בבוקר ולפני כמה ימים, גמרא שמאוד מציגה עמדה מאוד קיצונית, זה שבת הפתית עמוד ב', אומר דבר שם כך, דרש רבא, מי דכתיב, לכונה ולבטחה, אמר השם, לכונה, בואו נא מבעילה. יאמר השם, אמר השם מבעילה. לעתיד, ממילא, זה כנראה מכוון, עתיד לבוא, לעתיד לבוא, לומר להם הקדוש ברוך הוא. ישראל, לכונה את אבותיכם, ויוכיחו אתכם, ואמרו לפניו, דהיינו יאמרו בתשובה, בני ישראל, הקדוש ברוך הוא יאמר, תלכו לעבוד, הם יוכיחו אתכם, ועם ישראל ישיב ויענה לו, ויאמרו, כפי שמיא, ריבונו של עולם, אצל מי נלך? אצל אברהם שאמר וידוע תדע ולא ביקש רחמים עלינו? אצל יצחק ברית עשיו, והיה כאשר תריד וביקש רחמים עלינו? אצל יעקב שאמר ולכי עד עמך מצרים וביקש רחמים עלינו? אצל מי נלך? עכשיו יאמר השם, אמר הקדוש ברוך הוא הביא בפיתם עצמכם בי, במיוחד לכם כשני, כשיגל בינו, אמר שמה נחמן, אמר ביונתן, מה עוד דכתיב, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא הכירנו, אתה השם אבינו גואלי מנהו שמך, אז פסוק בישעיהו, לעתיד לבוא מה הקדוש ברוך הוא לאברהם, פניך תוקף וכו'. מה שהגמרא אומרת פה זה כך, עם ישראל לא רוצה מדווחים, זה דיבור ישיר לקדוש ברוך הוא. אתה השם אבינו אתה, לא רוצים לו את אברהם, לא את יצחק ולא את יעקב, רוצים גישה ישירה, פנייה ישירה של האדם למקום. בזווית אחת הדברים אמיתיים ונכונים, נוקבים אומנם, מהולים גם כפי שרב המציג את זה ביקורת גם כפי האבות, או עיקר מגמתם לבוא ולומר, האדם מוצא את הקדוש ברוך הוא לא מחיצות, לא מתווכים, גם לא מלאכים, גם לא אבות האומה, הוא רוצה לגשת כאדם המשיח בו זה חברו, רוצה לבוא הקדוש ברוך הוא פה אל פה, הוא רוצה גישה ישירה. וברמה אחת אין ספק שזו חלק מהשאיפה, שאדם רוצה לפנות הקדוש ברוך הוא בצורה הטבעית הפשוטה ביותר, לא רוצה לו פרוטקציה ולא מתווכים ולא אנשים שמסייעים לו, גם אם לא עם אבותיו ואבות אבותיו, הוא פשוט רוצה לגשת כי אתה אבינו אתה. ובתפילה חלק מגמתנו צריכה להיות הנקודה הזאת, כמו שהירושלמי אומר בברכות, אדם נכנס אחרי העמוד ומתפלל כי אדם לוחש באוזן חברו. זו ברמה אחת, וזאת שאיפה שחשוב כל הזמן להזכיר אותה, בוודאי ודאי לא דרך מלאכים, עם כל הבעיות התיאולוגיות שמסביב לפנייה למלאכים, אבל גם לא כבוד, גם לא מבקש מאבות שיתפעלו למענים. זו שאיפה חשובה ונצרכת. ועם זאת, יש מקום, האדם ניגש לקדוש ברוך הוא לא רק יחיד. ולא ניגש בסופו של יום, גם אם רב החושש שאבות לא תמיד התגייסו על עם ישראל, אבות בסך הכל, מעט יש מספיק, כמו בתורה, של זכות אבות וברית אבות הגן עלינו, אלא גם בגלל שהאדם ניגש לקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום גישה כפולה. ברמה אחת ניגש כיחיד. נפגש כיחיד, כאדם, שקדוש ברוך הוא ברא אותו, שקדוש ברוך הוא מחיה אותו, ושאף אחד לא חייב אשליה. מדי יום ביומו, כל שעה ניסיך, נפלותיך וטובותיך, שבכל עת ערב, בבוקר, בצהריים, ולא לקדוש במקום, תוך שנייה כולנו, אף אחד מאיתנו לא נמצא פה. אדם נושם, אדם חי, אדם ניזון, כל התהליכים המטבוליים והפיזיולוגיים שמתרחשים בגופו, רגע רגע, מתרחשים, כי הקדוש ברוך הוא מחדש בתורה מעשה בראשית, ואדם תלוי בקדוש ברוך הוא בזה. וכי אחיד, שבעצם עם אישיות נפרדת, עם עולם בפני עצמו, הוא אכן ניגש לקדוש ברוך הוא, ואליו בלבד, הוא מנהל תורכת יחסים אישית. ברמה אחרת אבל, האדם איננו חי, וברמה הזאת תרצו, אפשר מעל הזמן ועל המקום. אני קיים, כשבריך הוא קיים, אז נכון שאני כמקום הוא בזמן. אבל אני יכול, אם אני כביכול יוצא מחוץ למקום לזמן שלי, אני פונה לקדוש ברוך הוא, מחוץ להיסטוריה, מחוץ לה, פשוט פונה אליו, מעצם העובדה שאני חי ושהוא קיים. ומה אחרת אבל, האדם איננו איזה אי בודה בפני עצמו, האדם בא, האדם יודע מאין הוא בא, אולי הוא הולך, ואני מקווה בנקודה הזאת, בשלושות הדורות. אדם הוא חלק מעם, חלק ממשפחה, הוא חלק מקולקטיב. מה עוד בשבת, אדם משבת, אין שנף שבעד הציבורה, אדם לא מתפלל לבד, יש לו חולה בתוך ביתו, הוא מתפלל בתוך שוח לעם ישראל. ויש לו בעיה של פרנסה, יש לו בעיות אחרות, הוא כולל תמיד ומשתף יחד עם כלל הציבור, ואדם בעצם רואה את עצמו כחלק מהציבור. רוצה להדגיש, אדם לא עושה את זה עד איזה חשש אגוצנטריות, שזה לא יפה לבקש על עצמי ולא על אחרים. אלא אדם הוא חלק מהציבור, הוא חי וקיים ונושם, איתו חלק מישות קולקטיבית. נקרא לזה, המרכיב הזה בחיים הוא משמעותי, ואני דבר כרגע מניסיון אישי כרגע, וזה כ5 חודשים מתמודד עם חוויית האבלות ותחושת האובדן. ומה אחת, אתה לבד וגם לבד. עכשיו, אברהם ויצחק קוראים לה עקדה, אברהם לבד ויצחק לבד ברמה מסוימת. משהו אברהם לבוא יצחק ושהוא יצחק לבוא לאברהם. וברמה אחרת אתה מתמודד כחלק משפחה, מ5 חודשים האחרונים, אתה מעבר לבד, אתה חלק ממשפחה, ויש משפחה מגובשת ומשפחה מלוכדת. המשפחה כיחידה אורגנית מתמודדת, כל אחד הוא חלק מהמרכיבים, ואני חושב שאין ספק, כל החוויה הייתה אחרת לולי העובדה שאתה מתוך משפחה. זה מעצים, זה מחזק, אבל זה לא מחזק כי קשה או לא קשה. זה מעצים כי אתה חלק בדבר יותר גדול, אתה שותף ליחידה נוספת, ומה שיכול במה המשפחתית האישית, נכון, גם ברמה הלאומית, טראומות לאומיות, מקומנו בתשע"ה, עוד מעט תשע"ו, בתוך בארץ ישראל, על רצף ההיסטוריה היהודית, זה לא האדם הבודד. זה, אנחנו חלק מדבר גדול מכל אחד מאיתנו, דור הולך ודור בא, יחיד ויחיד בא, ציבור אינו מת, ציבור נשאר, והאדם כחלק מהציבור, הוא זה שפנה הקדוש ברוך הוא. ברית שכרותה לציבור, היא כרותה לציבור. פנית הציבור עולם נשמעת כציבור בהרבה יחידה אחרת, והאדם בעצם ניגש כחלק מקולקטיב הרבה יותר משמעותי, והוא אמור להתפלל לקדוש ברוך הוא לפנות אליו בצורה כזאת. וכאן אני רוצה לומר כמה מילים, לא רק על תפילת הציבור, אלא גם כן על תפילה בכלל, נקרא לזה מציר הזמן שבתוך התפילה. תפילה אין רק איזשהו בקשה, כי כמו שאדם מגיש בקשה לשם נהיגה, אז הוא מגיש לקדוש ברוך הוא בקשה לפרנסה. הוא הולך משרד הפנים, עושה לשם אקדח, אז הוא מגיש לטפסים, הוא מחכה שתגיע תשובה, וכן הלאה וכן הלאה. אדם לא מבקש בתפילה, הוא מבקש את פרנסה, הוא מבקש את רפואה, הוא מבקש את גאולה, הוא מבקש את דעת, הוא מבקש את תשובה. אבל מעבר לכל זה, התפילה מהווה בראש ובראשונה ביטוי מערכת יחסים של אדם הקדוש ברוך הוא. הצטעתי קודם את הירושלמי, כאדם לאחר שמוס על חברו, כך שנייה אחרי הדגמה מפורסמת, אומנם נדבר לגבי יחיד סגולה, אבל התבנית נכונה לגבי כל אחד ואחד. ופה הגמר לגבי חוני המעגל, אם אתה משנה שם, תנו רבנן, פעם אחת יצאו עובדיו וירדו גשמים, שכל חוני המעגל יתפלל, וירדו גשמים, פלדו גשמים, אבו גב מה בתוכה, כדי שעשה חוקוק הנביא, שנאמר לפני עמוד ותצבע על מצור, אמר לפניו, ראש העולם בניך, שמו פניהם עליי, שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול, שאני זז מכאן, שתכם על בניך, יתחו שמין מנטפים, תענדה כבר קצת, שלח לו שמעון בן שטח, ידמלא חוני אתה, גוזרן אליך נידוי. אבל מה אעשה לך שאתה מתחתה לפני המקום, ועושה לך רצונך כבן שבתי אביו, ועושה לו רצונו, ואומר לו, אבא, ריחני לחצה לי בחמין, שתפה לי בצונן, גרוזים, שקדים, הפסוקים ורימונים, ונותן לו. ולך כתוב, אמר, אשמח לך ואימך, ותגיע לעדתך. אז אומנם כאמור, מדבר ביחיד סגולה, יש ביקורת על ההתנהלות שלו, אבל נקודה בסיסית היא מאוד אמיתית. בעצם שחוני מעגל אומר, תפילה מבטאת מערכת יחסים. תפילה לא כל כך חשובה בקשה, יותר חשובה דינמיקה שבין המבקש, מי שמבקשים ממנו. מה בעצם אומר שהוא משתף? הוא אומר, אתה מדי כמו ילד מפונק, שמבקים מאבא שאתה עשה לי ככה, אתה עשה לי ככה, תן לי סוכריה, תן לי אגוזים, תן לי רימונים, המים חמים מדי, המים קרים מדי, לא מצא לכם בין הכך, אומרת, החביתה שעשיתי לי טיפה חמה מדי, טיפה קרה מדי, אז הביקורת היא הנקודה הזאת, עד כמה זה נכון, נשגע במחאות את העורר. אבל חוני חושב שבעצם זה מהווה ביטוי למערכת יחסים. שהנה, אם הילד משגע את האבא, ואבא כל דבר עושה לו, אז מה זה מראה? כמה שאבא אוהב את הילד, כמה שהילד מרגיש חופשי. כל אחד מאיתנו מוכן לבקש מאבא שלו, מאמא שלו, בקשות מהסוג הזה, שלא מוכן לבקש מהפקד שלו בצבא, מהבוס שלו בעבודה, מהפקיד במשרד הממשלתי. למה? כי נזרוק אותך לכל הרוחות, והפקד ינבח עליך, ולעומת זאת, האבא, מקסימום יגיד לך, אתה קצת מגזים, אבל יאהב אותך, ייתן לך, יספק אותך. לקחתי בן משפחה השבוע את... אמרתי, אני עוד לך בפינה ותלך ברגל 5 דקות. כמובן שבסוף נכנסתי עד הדלת והורדתי דבר שהיא ממש בדלת. לא שהיא ביקשה, אבל אני בתור אבא שמתחתן ביתו, אז הגשתי צורך נפשי את... כן, בסוד לעשות הסיבוב. מה שחוני בעצם אומר, שתפילה אמורה לבטא את המערכת ואת הקיובה ומערכות יחסים שבין האדם ובין המקום. יש לפעמים מערכות ומערכות שעבד ואדון, אבל המערכת הבסיסית זה כבין, לא סתם אני בוחר את המטאפורה הזאת, זו מטאפורה שהיא הבסיסית ביותר בחומש לתאר את מערכת היחסים שאני עושה לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא רוצה להגדיר איך הוא מרגיש כלפינו, בני בכורי ישראל. ככה, או בנים אתם מאשר אלוקיכם. מערכת היחסים שאבו בן משלב בתוכה גם את הקרבה, גם את הסמכות, גם את הפער, אבל בואו נשונה את האהבה שבין אדם למקום. אז נכון, התורה תדבר על קריב אצל עבדים, וישעיהו ידבר על דוד ורעיה, אמת וחתן וקלה, אבל בראש ובראשונה נדבר על בנים אתם והשם אלוקיכם. ולכן חוני מרגיש שהוא פונה לקדוש ברוך הוא כבן המתחתה לפני אביו. וכך כל אחד צריך להרגיש כשהוא בא ועומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. אז שזה דבר אחד שנגזר על מערכת יחסים. דהיינו החופשיות, הנינוחות, כמובן, לפי איך שאתה נמצא, לא כל יש ילד ויש ילד, אבל בסיסית הנכונות והרצון, שהתפילה איננה רק בקשות, לא בקשות מכולת, שאישורים ובקשות שצריך להשיג, אלא חוויית התפילה עצמה חשובה יותר מהתוצאות שלה. גם אם אדם מתפלל ולא נענה, עצם אחת הקרבה, חוויה של התפילה והעוצמה והזיקה, חשוב לא פחות מאשר התוצאה כן נענה או לא נענה. אבל דבר נוסף שנגזר מזה, שמערכות יחסים יש מעליות וירידות. אחת הבעיות שכל אחד מצביע עליה, ציניקנים באיזשהו חיוך ציני ושמחה לאיד, אחרים לא ציניקנים באיזשהו כאב ומצוקה, שכולנו יודעים שאנחנו נתפלל בראש השנה ליום כיפור בעוצמה ובאינטנסיביות הרבה יותר גדולה מה שנעשה היום ומה שבעוד 3-4 חודשים. ובמובן עקרונים, אדם ביום כיפור עומד, הוא חשב בתשובה שלמה, הוא עומד על התורת של מדרכיו, הוא משתפר, הוא לא אמור אחרי זה לגלוש חזרה לתוך אותו מקום. מחירות, אומר, כתב ישו כתובי משלת בידו. זה אם אדם אומר, אני חוטא בכוונה תחילה ואני אחרי זה אשוב. אבל שוב ואכתב, אם אתה מתכנן את זה, זו צביעות. אם אתה לא מתכנן את זה, אם אתה מודע, אז אתה יודע שמה אפשר לעשות. אין סיבה לאב שיעשה טוב ולהכתב, כי הוא ידע יצרנו, זכו כפר אנחנו. מה אפשר לעשות? אני יכול לומר ברמת עדות גבוהה שמסתום לסיכוי גדול שבעוד כמה חודשים אני לא מורכז בתפילה כמו שאני מורכז ביום כיפור. מסתום שאני לא אמד אותו, אני לא נצא את הזמן באותו צורה, ואני מדם, כולנו מודעים לזה, וזה כמובן תופעה שחוזרת עצמה שנה אחרי שנה. אבל הנקודה לשמחת יחסים מאוד משמעותית עבורה. למה? אדם, יש אמרה של ישראל סלנטר, כל השנה כולה צריכה פה אלול, אוי ואבוי, אלול יהיה פה כל השנה. מה זה בא ואומר? כאשר מערכת יחסים אינטנסיבית יותר, התפילה משקפת את זאת. כאשר מערכת יחסים פחות אינטנסיבית, גם התפילה משקפת את זאת. אדם שינסה בט"ו בשבט, יתפלל פה ביום כיפור, התפילה תהיה זיוף. כי אם הוא לא מרגיש בט"ו בשבט, אותן עוצמות שמרגיש ביום כיפור, ינסה תפילה באותו אורך, באותו אינטנסיביות, בסופו של דבר, הפער שבין המקום שהוא נמצא בו לבין התפילה, היא צורמת. וכן להפך, אדם ביום כיפור, אוי ואבוי, מתפלל כמו בט"ו בשבט. התפילה אמרה לשקף את העוצמות ואת האינטנסיביות שבאמת החי וחורב אותו רגע. אז אם אדם יש לו לא עלינו קרוב בטיפול נמרץ, ברור שהוא יתפלל אחרת. ואם חודשיים אחר כך הקרוב לא יהיה שם, אז ברור שהתפילה לא תהיה באותה עוצמה. מדוע? כי האינטנסיביות הרוחנית הכללית שלו ירדה. וכן הלאה וכן הלאה. בעת מלחמה, חתן אמור להתפלל יותר באינטנסיביות. זה שחתן וחתונה, אם עושים תפילה לפני החופה, והחתן מתפלל הרבה יותר ארוך מכל שאר האורחים, זה הגיוני ומתבקש. כי החתן נמצא באותו רגע במקום רוחני אחר לגמרי עם השעורכים שבין השעתיים ועוזבים. החתן נמצא מרגע שישנה את כל חייו, וכן גם תפילתו אמורה לראות אחרת, וכן הלאה וכן הלאה. דהיינו, העובדה שתפילה משקפת מערכת יחסים, וממילא היא באמת משתנית. גם במערכות יחסים של ילדים הורים, יש רגעי חסד מיוחדים, יש רגעים שוטפים, יש רגעי משבר, יש רגעים שאתה מאוד בסדר מהאום שלך, ויש רגעים שאתה מרגיש איזשהו פרש של אהבה אדירה וקרבה מיוחדת, יש רגעים שלא פה ולא שמה, כבר גם בני זוג, והתפילה משקפת. זו במה אחת, זו ביטוי נוסף לתפילה כמערכת יחסים, כבן מתחתה על אביו. יש אבל גם במוסף, וזה, וכמרת אני מגיע לחוזרות של הציבור. האדם מתייצב אל הקדוש ברוך הוא לתפילה כחלק מציבור, וגם לציבור יש מערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא. מערכת יחסים הזו בינה בחלק על המציאות ההיסטורית, ומה מסוימת, מה קורה כרגע, האם המצב הכלכלי הוא טוב, המצב הביטחוני הוא טוב, וכן הלאה. אבל גם דבר נוסף, וזהו, איפה אנחנו נמצאים את ציר הזמן? אני אתחיל מדוגמה ממצוות, ואני אחר כך לתפילה. יש כל מיני מנהגים ופרטי הלכות שמשתנים עם הזמן. למשל, זמני כניסה ויציאת היום, מחלוקת הגר"א ורבנותם. הנושא הזה רב תהפוכות לא קטנות במשך הדורות. פעם פסקו ככה, פעם פסקו אחרת. ובמקום מסוימים פסקו רבנותם, והחליטו שבת מאוחר, והוציאו שבת מאוחר. כל דרך כלל פסקו כמו הגר"א, והחליטו שבת מוקדם, והוציאו שבת מוקדם. הדברים האלו השתנו, אפשר לתעד את זה היטב, אפשר לראות באיזה מקומות ובאיזה קהילות נהגו כך ואחרת. היו הבדלים בין מקומות, היו הבדלים בין תקופות. ניקח דוגמה נוספת, תקיעת שופר האשכנזית המקורית, היו תוקעים במלכויות זכרון ושופרות, כשתת הריף, תשרת במלכויות, תשת בזיכרונות, תרד בשופרו. דבר שלפניו מחוסר היגיון, כי אם אתה, אם תשרד זה נכון, אז פספסת את זה לא משופרו. אם תשרד זה נכון, פספסת מלכויות ושופרות וכן הלאה. בא במותם ושינה את זה. והנהי שתוקעים תשרד בכל שלושת הברכות. בא הגרע ושינה את זה עוד הפעם. והנהי מה שאנחנו עושים היום, שתוקעים בכל ברכה 10 קולות. אז אפשר לראות במאה ה-12 כי התשובה השתנתה, במאה ה-18 כי התשובה השתנתה, הלכה ועוד שינויים, הגיעה כל מיני שיפי פסיקה למיניהם, גם מנהגים, היו מנהגים שפעם נהגו אותם הם לא נוהגים אותם, ומנהגים שלא נהגו אותם פעם הם כן נוהגים אותם, אז תדעו התפילה באותה פרוחות. מי שיקח את ספרו של פרופסור פריישר, תפילה ומנהגי תפילה, עבודת ישראל בכניסה, הוא ימצא שם מאות תפילות שפעם נהגו אותן קהילות שלמות, שהיום כבר לא בשימוש. תפילות בחלקם יפות ביותר, שנפוצות ביותר, שבדברים מסוימים עדיפים את תפילותינו. למה זה? מכל מיני סיבות, תפילות הללו פסקו מלומר אותן. אז הסידור גדל דינמי, יש פיוטים שמו בצעירותי שכבר לא אמרו אותם היום, יש מילים שלא אמרו שכן, אמנם הסורים האחרונים הם הרבה הרבה יותר קטנים ומינורים, ובכל זאת הם מתקיימים. עכשיו, מה אם אדם אחר בבוקר יגיד לי, אני רוצה לתקוע בשופר כמו שתקעו במאה ה-16, או ההפך, הוא יגיד לי, אני הסתכלתי, הלכתי לישון בלילה, אני גילי אליהו, או גנבתי נבט בכדור הבדולח שלי, ואני יודע שבעוד 300 שנה, יפסקו הלכה אחרת, נשים יקבלו עליות, או לא יודע, משהו דומה לזה. אז אני כבר רוצה להיות חכם, אני רוצה לקדם, להקדים את המאוחר, אני רוצה לעשות היום מה שכולם יעשו ב-300 שנה, או אני רוצה לעשות היום מה שכולם עשו לפני 300 שנה. התשובה היא חד משמעית לא. למה? דו הלכה הייתה מוכת לוגית, הלוגיקה חוצה את הזמן, לוגיקה לא תשאל בזמן. אם ההלכה את המתמטיקה, המתמטיקה שלפני 400 שנה והמתמטיקה של עוד 400 שנה יהיו נכונות באותה מידה. דו ההלכה הייתה פשוט מערכת מתמטית, לוגית, שמכניס את המחשב, מקבל פסק הלכה, תכניס את כל השיקולים ההלכתיים, דאורייתא, דרבנן, מספר הפוסקים, הנסיבות שלך, ותלחץ על כפתור במחשב ותוציא פלט שאתה צריך לעשות ככה, אז אתה באמת יכול להקדים את המאוחר או לאחר מה שהיה פעם. אבל איננה מערכת לוגית. המצוות והמנהגים הם מערכת יחסים באדם למקום. במערכות יחסים, אני לא רוצה שבת שלי בת 11 תתאג איתי כמו בת 31. אני לא רוצה שבת בת 31 תתאג כמו בידה בת 11. בכל זמן ואין כל חפץ. אני בגיל 40 נהגתי עם ההורים שלי כמו בגיל 40, ולא נהגתי כמו גיל 4, וכן להפך. מערכת יחסים משקפת את המקום ואת הזמן בו אתה נתון. אם אתה מנסה היום להתפלל תפילות של פעם, כמו שהן יותר יפות, יותר מוצאות חן, אתה חוטא למקום שלך בזמן. אנחנו התגלגלנו מצוות היסטוריות בכל מיני מקומות. אני לא מחולה לבקר בגרמניה, גם יש מוצאות תרבות. למה? אני חושב בנקודה הזאת בזמן, עושה כאילו שם. אולי עוד 500 שנה זה סיפור אחר. אני לא אחר עוד 500 שנה. צאצאי וצאצאי צאצאי בזד השם החליטו אז עוד 500 שנה אם זה מתאים או לא מתאים. היום אני חושב שזה לא מתאים. למה? כי אני יצור שחי חווה היסטורית במקום ובזמן. וכן הלאה וכן הלאה. הדבר הזה נכון גם לגבי מצוות. מצוות משקפות לא איזושהי אמת ארטילאית אידי. מצוות משקפות את המקום שבו ההלכה נמצאת ברגע הזה. והלכה ברגע הזה נמצאת במקום שהיא היא אמורה לעבור, וזו נקודה שחשוב יותר להדגיש, היא לא אמורה אחת שלא מתאבן, היא אמורה לעבור שינויים, היא אמורה לעבור התפתחות. אבל התפתחות שאמורה להגיע באופן הדרגתי, אבולוציוני ולא רבולוציוני. זה כל הסיפור. זה נכון לגבי, כמעט כל בעיה הלכתית שלא על הפרק, שינויים במידה ורוצים, אמורים להיות שינויים הדרגתיים, שצומחים מתוך השטח, שהנסיבות משתנות, לא תמיד ננסה כרגע לסרטט את התהליך, הוא ארוך ומורכב, כן אומר ש... ניסיון להנחית מלמעלה, הציבור שלא בשל, כמעט תמיד יקשר, אלא כן את ההגירה, או רק אצל דוגמה אחת, השגת אריאל ניסה בכל כוחו למנוע את אמרת הקדמות, הקדמות בחג השבועות, במנהג העתיק, הישן, שאפשר אותו בקהילות אשכנזיות בודדות היום, היו אותו אחרי, באמצע קראת אותו, אחרי הפסוק הראשון, היו עוצרים מאוד פיוטים. השגת אריאל ניסה לשנות את זה, הציבור לא הבשר, לפי הסיפורים והמסורות, הוא לא התפלל, הוא היה רב העיר, כל השנה כולה לא התפלל בית הכנסת, בגלל שהוא הסתסך איתם על הנושא הזה. חוץ לראש השנה, שהוא היה הולך לשמוע את השופר. אבל היום כמה עושים כמוהו. הם השתנו, הדור השתנה, היום אפשר לומר שכמה עושים כמוהו, בשעתו הציבור לא הבשר, ופשוט הוא גמר ואולי מניין בבית שלו, בית הכנסת לא הגיע בגלל שהוא לא היה מסוגל להסתדר איתם. זאת אומרת, ההלכה היא עובדת איזה ציר זמן משלה. ואותו דבר נכון לגבי תפילה. גם תפילה, אדם, כפי שאומר לי קודם, יש כמה וכמה תפילות יפהפיות שבגניזה, אבל כל 600 שנה לא משתמשים בהן. 800 שנה אפשר לומר. אם אדם רוצה לנעוד אותם, אני ממליץ בכל פה. ההשוואה והנגדה מאיר עיניים לגבי עשייתך העכשווית. אדם שמודע לרופא שזה היסטוריה של רפואה, הוא מבין יותר טוב מה שהוא עושה, הוא מבין את החיים שלו יותר טוב, מתפלל שמודע להיסטוריה של התפילה, מתפלל יותר טוב. הוא מתפלל, נותן זוויות נוספות, ופותח מחשבות חדשות. אין ספק שהיסטוריה של... היא כלי מסייע, ואדם שימד את זה, זה יוסיף לו תובנות, תובנות מעניינות למדי. אבל, בשום פנים באופן, האדם לא יכול ללכת לגניזה היום, ויוציא משם את הפיוטים, ולהכניס אותם לסידור במקום מה שהתקבל. מדוע? בגלל שפשוטי קודם. אנחנו חיים איזשהו תהליך, חי, נושם, מתפתח, אתה כן יכול לקחת תפילה כזאת, ולא שאני אוסיף אותה בסוף התפילה משהו כזה, ועם השלים יכול להיות שהייתי דוד פנימה, ומה שאני דוד החוצה, וכמות הלכים כאלו קוראים. אבל לבוא ובצורה הצהרתית לא ניתן לעשות דבר כזה. וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אם אני עובר... עכשיו, זה מציב אותנו כאן כרגע, גם מכנה הלכתית, זאת התפילה בנקודה מאוד מיוחדת בזמן. וכוונתי פה לכך שאנחנו חיים בדור של קיבוץ גלויות. אין ספק שעובדה שאנחנו חיים בדור שבו זכינו בחסדי שמיים לקבץ גלויות ולחיכוך בין מסורות וקהילות וציבורים שנות בשנים לא היה חיכוך משמעותי ביניהם, הוא יוצר איזשהו מערבולת וזפרה הדדית מבורכת שלא תקיים. פעם קודם יש הדבר כזה במאה ה-16, ומי שיקרא את הקדמתו של המרשל לים של שלמה והקדמת הבית יוסף לבית יוסף והקדמת הרמה לדתי משה, יראה כמה שמפגש במאה ה-16 בין גורשי ספרד ובין היהודים שבאירופה יפרה ויצמיח, ובעצם כל המהלכה עוצר וגובש אז בין היתר בגלל באמת אותו מפגש. והמרשל בזמן אמת בצורה מרשימה ביותר שם את הדברים על השולחן, וכך כמו איזשהו מקום מני אז שגובשו המסורות עליהם את דרכי ההלכה, לא הייתה דבר מפגש כך משמעותי בעצם עד לחצי השני של המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21. שבשעתו המרשל סרטי פגישה, בואו נלך אל האמת, הלוגיקה, נלמד את הסוגיה, נתעלם מהמסורות, גם אשכנזיות, גם הספרדיות, נלך לפי האמת. הבית יוסף, הרמה לעומת זאת, סרטי קו אחר, שכל אחד צריך להמשיך למנהגי אבותיו, שצריך להמשיך עם המסורות, וללכת ולא לזנוח את הספרות הקודמת, רק בגלל איזשהו חיפוש אחרי איזו אמת מופשטת. בוויכוח הזה, ידו של הרמה, שם והמחבר בצורה קצת שונה, ידם של המחבר והרמה הייתה עליונה, ניסיונו של המרשל בעצם לפתוח את הכל איזה אמת התחלתית, אז זו הסוגיות, לפתוח הכל מבראשית, ניסיון הזה נדחה בשני ידיים, ואין לה כמעט הד בספרות ההלכתית לאחר מכן. כולם מכירים את ההקדמה, אבל בפועל היישום שלה כמעט נשכח לחלוטין. זאת אומרת, דילמה קיימת גם היום. אפשר היום לראות השפעה והפריה הדדית על גם מסורת הפסיקה, דוקי הפסיקה. בסופו של דבר, כאשר ציבורים שפעם היו כל אחד בפינה שלו, בגלובוס, חיים ביחד בתור שכנים, החיים מצמודים אחד לשני, בסופו של דבר הדברים הללו משפיעים על פסיקת ההלכה, ברוך השם, בצורה אבולוציונית ואיטית. הרב עובדיה יוסף ניסה להתנגד למפעל הזה, הוא ניסה להתחיל איזשהו, ניסה בעצם לעמוד כנגד העיבור שבין המסורות השונות. אפשר לומר שהוא הצליח לעכב את התהליך, אני לא מאמין לשני אחד שהוא באמת יצליח לעצור את זה. הדינמיקה ההיסטורית של ציבורים שנפגשים ומתערבבים ומשפיעים אחד על השני, גם אדם בסדר גודל גדול וגם אדם מאוד נחרץ ונחוש עם הרבה מאוד אנשים חסידים שתומכים בדעתו, לא יכול לעצור מול זרם היסטורי כזה. בסופו של דבר ברור לחלוטין ש ההשפעה הדדית, הפעלה הדדית, תמשיך ותתגבר. וניסיון שעובדיה להשתית איזשהו הלכה אחת, לא, היא לא תצטרך בסופו של דבר. ואותו דבר, אבל אפשר, כמה, אני לא רוצה כרגע, אין לי זמן כרגע לצערי, ועדות ובדין, לא, הניסיון הזה, ניתן לראות כמו השפעות שמחלחלות וימשיכו לחלחל. מה שכן, איך התהליך נעשה חשוב ביותר. ספר סיפור אבא הרי נקפה משכבו. יש לי חברותה, היה לי חברותה שלמד ביחד, למד יחד בישיבה, ולמדו יחד גם בספר יסודי. ולאחר מכן, יום אחד, למדתי איתו חברותה כשאני באוניברסיטה. היינו לומדים חברותה כל הערב, אני רואה אותו אחרי פסח, לא מגולח, החל מאיסור חג פסח, הוא עשיתי להתגלח בגלל מגיעי שפת העומר. אמרתי לו, מי היי, אתה יקה שביקים, הוא בא משפחה יקית מיוחסת מאוד, ואני זוכר במצווה שלך היה בין פסח ראש חודש אייר, כי מנהג יוצא אשכנז, מאלף אייר עד חג השבועות. אז הוא אמר, סיפר לי, אמרתי לבן אבא שלכם, והוא אמר לי ככה, קהל ראשונה. שאומנם אין ספק שמנהגים יחו ויתשלשו ותהיה איזשהו האחדה של מנהגים, אבל עשו להאיץ תהליכים היסטוריים. ולכן, אבא שבעצם מליץ לו שימשיך לשמור מלגי ספרת העומר מיהו עד שבועות. אז למה אם כן הוא לא עשה את זה? אז מה, אחרי בית הכנסת, ראיתי שאני יחידי שכזה, בחירות, אני לא מעיץ את התהליך, התהליך פה כאן. סבא שלי זיכרונו לברכה עלה ארצה בגיל 75, הוא הניח תפילין בכל המועד כמנהג יהודי אשכנז, הלך בית הכנסת בגיל 75, הסתכל מסביבו, ראה שהוא היחידי עם תפילין, כיפה את התפילין, לא מאמינה, כיפה את התפילין בברוך שאמר, ומעולם עד גיל 90 לא הניח תפילין יותר בכל המועד. יש תהליכים שהולכים וקורים, הולכים וקורים, וכבר אלה שתי דוגמאות בודדות. מעידת, יש בנו שטרם קרו. ועדיין פסיקה פנים אשכנזית הולכת מתאחדת, פסיקה אשכנזית ספרדית בשוליים, עדיין אפשר לדבר שתי מסורות פסיקה ושני דרכי פסיקה, ועוד 100-200 שנה זה יהיה אחרת. זה עדיין לא מאפשר לאשכנזי היום להתנהג כמו ספרדי במחת הפסיקה שלו, ולספרדי להתנהג כמו אשכנזי, אז הם יחו והתגבשו, וכך גם לגבי התפילה. גם עולם התפילה, פשוטי קודם, מצוות ומנהגים במערכת יחסים, וגם התפילה. גם עולם התפילה עובר שינויים והשפעות. עם זאת, עדיין הדבר הנכון, זה לתת השם לקרוא בצורה אבולוציונית, לא באיזושהי הנחתה מלמעלה, לתת לבוא ולהתגבש מלמטה. וכאן אני חוזר מה שאמרתי בהתחלה, אדם מתפלל לא בשם עצמו, גם בשם ציבור. כשאדם פותח את המחזור שלו בליל ראש השנה, לא משנה אם הוא ספרדי או אשכנזי או הונגרי או צפון אפריקאי, הוא לא רק מפה בשם עצמו. המנגינה שמוצאים מהפה שלו מכילה בקרבה מאות בשנים של דמעות ומאות בשנים של ניגונים ומאות בשנים של אסוסיאציות. והאתגר ההיסטורי הגדול שבין בפנינו זה בעצם איך בכל זאת, איך ממשיכים לקיים את מערכת היחסים כאשר כמו מתקיימות השפעות הדדיות. כל מי שחי היום מתמודד עם, או כל מי שחי פה בציבור הציוני דתי, בעולם החרדי זה סיפור שונה לגמרי, כל מי שחי בתוך הציבור הציוני דתי, מצד אחד הוא מרגיש את השינויים האלה שעוברים מהציבור, הוא מרגיש שינויים אבולוציוניים למיניהם, הוא גם מרגיש שטרם בשעה שעה לבוא ולהגיד, ניקח את שני המחזורים, אחד כן, אחד לא, אחד כן, אחד לא, ו... אומרת, נגיד, תפילה אחת כזאת, תפילה אחת כזאת, שעשה כמו בשאלה, עדיין כל שבט נקרא לזה, עדיין נמשיך במסורת שבטו עם האסוציאציות, עם המנהגים, ועד כאן, והדילמה שבהחלט קיימת היא איך, איך לשלב, איך את ה... כמו את המנהגים השונים, מתוך הנחה שאכן קיימת השפעה. הדבר נכון ביותר כאמור זה ליהנות מזה, ליהנות מכל מסורת כשהוא מת. אדם רוצה לחוות שיחות אשכנזיות, להתפרץ אשכנזים, שיחות ספרדיות, להתפרץ ספרדים וכן הלאה. ומה שלא בריא זה לעשות שיחות אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, ותיקח פיוט פה, פיוט פה, מת, ויצא לו שעטנז. אבל בסופו של יום, כמו שחלים שינויים, וישבנו השבוע גם במסגרת דיון בצוות והועלו הצעות שונות, אנחנו כן חושבים לנסות ולעומת העבר קצת יותר לנסות ולהרגיש יותר את השפעות ולא לאחד יותר או לתת התראה יותר משמעותית. אני לא אדבר פה על פרטים, אבל העקרונות עקרונות, כפי שאמרתי קודם, שבדור של קיבוץ גלויות יש השפעה ואפליה, הדבר חייב לעשות מלמטה, בצורה אבולוציונית, לא מלמעלה, בצורה תנחתית, הדבר צריך לבוא להתפתח בצורה הדרגתית וצריך להיות אותנטי. היינו לא כמו איזשהו שעטנז מלאכותי, אלה דברים צריכים לצמוח מלמטה. מעבר לכך, כמובן שתפילות צריכות להיות מוכרות לקהל הציבור, כי תפילה שאדם לא מכיר, אז לא... זה דבר לא יועיל. אבל כל זה בעצם כחלק, כתפיסה, שהוא התפילה כמערכת יחסים, ורק עם ישראל כמתפלל, כמשפחה אחת גדולה, שמשפחה כמו היא באה עם מקומות שונים, וחשוב לתת ביטוי לכל זה. מי שיש לו הצעות או רעיונות מוזמן להביא אותם, בצוות הרמים היו הצעות מסוימות שעלו ואני מניח מאוד שיגושו סופית ויצאו אותם לציבור, אבל מי שיש לו הצעות השילוב תפילות השכנות וספרדיות ביחד מוכן, אני אומר שוב פעם, אני מצפה להצעות שהן בגדר שינויים התפתחותיים ולא בגדר של מהפכות, כי כמו באמת מאמין בכל עומק נפשי שתפילה והלכה וכלי שינויים נפשיים אמורים לבוא באופן התפתחותי ומלמטה, דהיינו שקודם קודם שבעצם אדוני יעשו בצורה אורגנית. אבל אני אומר, זה סיף מהנקודה הגדולה הייתה שפתחתי בו, ולכן אמרתי בהתחלה, אני לא רוצה שכל הסיף מגיע לכמה דקות האחרונות. הדבר החשוב ביותר באמת זה לזכור את שלושת הדברים הללו. א', ברמה אחת אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא בלי אף אחד אחר, כי אתה השם אבינו אתה. ברמה שנייה אדם, לא ברמה שנייה, תפילה במערכת יחסים כבן המתחתה על אביו, כבן שמעוניין ומתבטא במערכת היחסים. ג', אנחנו מפעים כמשפחה, וכמשפחה זה אומר שכחטיבה אחת שנמצאת בנקודה מסוימת בזמן, ולכן לא מעניין אותי מה היה לפני 200 שנה ומה יהיה בעוד 200 שנה, מעניין אותי איך נמצאים היום מבחינת אחת המסורות, מבחינת מערכות היחסים, מבחינת התפילות, ולאור זה מרד, היות שאנחנו חיים בדור של קיבוץ גלויות, יש איזה השלכות. מדוע חשוב לזכור כמו זה אומר לנו, אדם מתפלל לו בשם עצמו, בשם כל הדורות שקדמו לו, בשם הדורות שיבואו על אחריו, ואדם מתפלל כמו בתוך מערכת יחסים, גם משפחתית וגם אישית. אני, וזה סיימתי, רק הודעה קצרה, אחוב בהגדות בוגיות, עם האגדות, עם הגויות, יתחיל אחרי סוכות, בלי נדר, היום בערב, ובשני ה... בשני הימי חמישי הבאים, אני רוצה להקדיש, נקיים את החוב בישיבה, במועדון, ותריש נשיא של תפילה. הערב בדיחות, ביום חמישי הבא, תפילת ראש השנה, ביום חמישי שלאחר מכן, תפילת יום הכיפורים, כי כמו, אני באמת חושב שלא מסדר אדם תפילתו, ואחר כך להתפלל.